חינוכית.
איך העולם עובד? עם ארנון זמיר. כולם יודעים שקפה הוא משקה של הורים, שוקו הוא משקה לילדים, ותי, טוב, אף אחד לא אוהב תי. בעצם אני אולי עושה פה הכללה מוגזמת קצת, שמעתי שאיפשהו באנגליה, מסביב למלכה, בשעות אחר הצהריים יש כמה אנשים ששותים תי. ואולי כשחולים. ויש כמה ילדים ששותים תי צמחים בבוקר, ואני מאחל לכולם שירגישו טוב במהרה. אצלנו בבית, מי שלא הורה, שותה שוקו. שמים כפית אבקת שוקו בכוס, מוסיפים חלב ובוחשים עד שהגושים נעלמים. אפשר לנער ואפשר לחמם, למרות שאני אישית אוהב את השוקו קר, אבל כל זה די פשוט. אבקה, חלב והופ, שוקו. כמו תמיד, הדברים הפשוטים ביותר מספרים את הסיפורים המעניינים ביותר, ואני, מה לעשות, אוהב לחפש אותם. אז בואו נניח רגע לשאלה מאיפה בא החלב. מהפרה, זה מאיפה, ואיך מייצרים כוסות, ואפילו את השאלה למה כפית היא בדיוק בגודל של כפית, ולא נניח של כפית וחצי, אני מוכן לעזוב עכשיו. אבל מה זה האבקה הזאת ומאיפה היא באה? באיזה מקום בעולם יש מכרה שוקו? או אולי בכלל קוצרים את שיבולי השוקו בשדות העמק ותוכנים את הגרגירים לאבקה? בפרק של היום נלך לאחור בשרשרת הייצור ונראה איפה זה מתחיל ואיך עושים שוקו. אם תסתכלו באריזה של אבקת שוקו, תגלו שאחד המרכיבים העיקריים הוא קקאו. האמת היא שיש סיכוי שאבא שלכם, אולי סבא שלכם, קורא למשקה עצמו קקאו. די קל להתבלבל במראה. קקאו, כזה שמשתמשים בו להכנת עוגות, יש לכם בארון אחר במטבח והוא מאוד מאוד דומה. זאת אבקה חומה דקיקה. אבל קשה מאוד להתבלבל בטעם. שוקו מתקתק וקקאו, תנסו לטעום, אבל ממש ממש טיפה בקצה האצבע. זה מר, זה לא טעים, ואפילו שזה נראה דומה, זה לא שוקולד ובטח לא שוקו. אבקת שוקו עשויה מקקאו ומסוכר. לכן היא מתוקה ולכן טעים לשתות אותה. על סוכר אולי נעשה פעם פרק שלם. תסמכו עליי, תהליך ההפקה הוא לא פחות ממרתק ויש בו 17 שלבים שונים. היום נדבר על הרכיב המבלבל יותר, הקקאו. באמריקה הדרומית ובאפריקה יש מדינות ששוכנות קרוב לקו המשווה. מזג האוויר בהם הוא ממש מוזר. חם, אבל גשום. רוב השנה הלחות גבוהה ויורד גשם, אבל אף פעם לא קר. זה בדיוק האקלים שאהוב על עץ הקקאו, שבו מתחיל הסיפור שמסתיים בשוקו של הבוקר. עץ הקקאו משתייך למשפחה של צמחים שאליה משתייכים גם עץ הקולה, שמהפירות שלו מכינים את אחד המרכיבים בקולה, ושני חברים נוספים במשפחה הם שיח הכותנה, שממנו מייצרים בדים, וחלמית או חובזה, שפעם בחוג טבע עשיתם ממין הקציצות. תודו שלא ציפיתם לאילן יוחסין מפואר כזה. עצי קקאו גדלים בפרו, בברזיל, ברפובליקה הדומיניקנית ועוד כמה מדינות, והם כמובן מצמיחים פירות. אבל פרי הקקאו לא דומה לאבקת הקקאו, והיא גם לא נמצאת בתוכו. צבע הפרי ירוק הוא מאורך בערך בגודל של מלון קטן, ומבפנים הוא לבן. כשפרי הקקאו מבשיל, קוטפים אותו ומרוקנים אותו ממה שיש בפנים. ומה יש בפנים? המון גרגירים, לבנים ורטובים. דמיינו שנייה גרגירים של רימון, דמיינתם? עכשיו נניח שכל גרעין היה בגודל של זית בערך ולבן במקום סגול אדום. הגרעינים האלה הם פולי הקקאו והם יוצאים מתוך הפרי רטובים מאוד. העובדים פורטים אותם, מפרידים בין הגרעינים, ומניחים אותם בקופסת עץ גדולה שנשארת במחסן, ואז הולכים. וחוזרים אחרי 5 ימים. מה שקורה במשך הימים האלה הוא שפולי הקקאו עוברים תסיסה. חיידקים טבעיים שנמצאים על הגרעינים מתחילים לאכול את הסוכר שבפולים. חיידקים מאוד אוהבים סוכר והם גומרים כמעט את כולו בתוך 5 ימים. אגב, זה אולי נשמע לכם מוזר, אבל תסיסה כזאת עושים למאכלים רבים בתהליך ההכנה שלהם. זה מה שהופך מיץ ענבים ליין, זה מה שהופך חלב לגבינה ומלפפונים למלפפונים חמוצים. התסיסה עושה 3 דברים חשובים. דבר ראשון, היא הופכת את פולי הקקאו מלבנים לחומים. דבר שני, היא משנה את הטעם שלהם והם מתחילים קצת להריח כמו שוקולד. עוד לא ממש, אבל בהחלט בכיוון הנכון. ודבר שלישי, פולי הקקאו הם הזרעים של עץ הקקאו, ואם ניתן להם הזדמנות, הם עלולים לנסות לנבוט ולהתחיל להצמיח עץ קקאו חדש. התסיסה מוציאה להם את הרעיונות האלה מהראש. אחרי 5 ימים חוזרים ומוציאים את פולי הקקאו לשמש, פורסים אותם על מרבדים גדולים ויושבים לידם. כל כמה שעות ניגש מישהו אל הפולים ומרבב אותם בעת חפירה, כדי שהם יחשפו לשמש מכל הכיוונים. ככה, לאט לאט, הפולים מתייבשים והם הופכים מתערובת רטובה כזאת, כמו הבפנים של מלון, לגרעינים קשוחים, חומים ויבשים, שנראים בערך כמו שקדים שקונים לט"ו בשבט. את הפולים היבשים אורזים בסקים במשקל של 50 קילו כל אחד. זה כמו המשקל של 2 ילדים בני 8, או של 10 חתולים ממש מנים, או של... לא חשוב, הבנתם, זה כבד. את הסקים האלה שמים על מסעית ושולחים למפעלי הקקאו. במפעל קולים את פולי הקקאו. מחממים אותם תוך כדי בחישה, וזה מייבש אותם ועושה מהם טוסט פולי קקאו. אחרי הקלייה, קליפת הפולים נפרדת מהם בקלות רבה, וזאת הזדמנות טובה להיפטר ממנה. מכונות הקילוף מרעידות את פולי הקקאו, ומשאבי אוויר מעיפים את הקליפות, שהן קלות יותר, בעוד שהפולים עצמם, שהם כבדים בהרבה, נשארים במקום וממשיכים על סרט נע לתחנה הבאה. כאן מחממים שוב את פולי הקקאו ותוכנים אותם לנוזל שנקרא ליקר שוקולד. הוא נראה ממש כמו שוקולד מותח, אבל אל תתבלבלו, זה עדיין ממש לא טעים. ליקר השוקולד הוא חום מאוד והמרקם שלו הוא כמו של בוץ, סמיך אבל זורם. עכשיו, תחשבו רגע על בוץ. אם אתם לוקחים חופן בוץ ביד ולוחצים עליו חזק חזק, מה קורה? קודם כל, בין האצבעות שלכם יזרמו מים שיצאו מתוך הבוץ, ובתוך היד יישאר לכם גוש של בוץ יבש או של גרגירי חול שנדבקו זה לזה. זה בדיוק מה שעושים עם ליקר השוקולד. מזרימים אותו אל תוך תבנית עגולה ומחבש חזק לוחץ עליה מלמעלה. הנוזלים שבתוכו נפלטים החוצה, זה חומר שנקרא חמאת קקאו ומשתמשים בו לייצור שוקולד ועוד כמה דברים, למשל סבון. מה שנשאר בתוך התבנית הוא גוש יבש של, סוף סוף, קקאו. הגוש הזה, או עוגת הקקאו, הוא יבש ודחוס, אבל הוא הקקאו שלא פיללנו. מכונה גדולה נוספת מרעידה אותו, מפוררת, תוכנת, והופכת אותו לאבקה, שהיא אבקת הקקאו שאתם מכירים. זה דרך אגב הקקאו של העוגות, זה שאם מנסים לשתות אותו, מגלים שהוא די מר והוא מאוד מאוד אבקתי. השלב האחרון הוא הכנת אבקת השוקו, ועושים אותו בדרך כלל במפעל אחר. מערבבים את אבקת הקקאו עם סוכר, עם תמצית וניל, ועם עוד כמה חומרים, שעוזרים לתת לשוקו מרקם חלק ויותר נעים לשתייה. מה שמתקבל זה אבקת שוקו. כל מה שנותר הוא לארוז אותו בקופסה, לשלוח לחנויות ולשים בכל בוקר כפית אחת בכוס חלב. טוב, 2 כפיות. כרגיל, מאחורי דברים שנראים פשוטים כל כך, מסתתר סיפור כל כך מעניין. מהמטעים ועד לשולחן, הקקאו עובר מסע של לפחות 3 מפעלים וחוצה לפחות פעמיים את הים. הוא עובר 10 עובדים והמון המון סוגים של מכונות, ובסוף הוא מגיע אליכם אל הכפית. אגב, סיפרתי לכם פעם למה כפית היא בדיוק בגודל של כפית? הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.